אנחנו בדף מ"ב עמוד א' למטה. אמרנו במשנה שאם יש עבד שהוא חצי משוחרר, אז המשנה אמרה שבשלב הראשון חשבו שיעבוד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. זאת אומרת, יש פה חלוקה ממונית של העבודה. שואלת הגמרא, מה הדין? או יותר נכון, קובעת הגמרא, אם נגחו שור, כן, אם נגח שור את העבד והוא הוזק, למי הולך הכסף? אם זה היה ביום שהוא עובד אצל רבו, אז הכסף הולך לרבו. אם זה ביום שהוא עובד את עצמו, זה היום שלו, הכסף שלו זה מזל. שאלה באיזה יום הוא נגח אותו, לפי זה הכסף. שואלת הגמרא, אם ככה, זה יום ככה, יום ככה, אז נגיד שביום של רבו יישא שפחה, ביום של עצמו יישא בת חורין. אומרת הגמרא, לא, איסורה לא כאמרין, אנחנו לא מדברים על המעמד האיסורי של העבד, אלא רק על המעמד הממוני. מעמד הממוני, אנחנו מחלקים יום של רבו, יום שלו. תשמע, המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אם שור מועד נגח עבד כנעני רגיל, הדין הוא שהוא נותן 30 כסף לרבו, לאדון, והוא השור הזה המועד הרג חציו עבד וחציו בן חורין. אז הוא נותן חצי כנס, חצי מה-30 לרבו, וחצי כופר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יהודי משוחרר ויהודי צריך לשלם לו כופר, לא רואה כנס, למי הוא ישלם? לא יורשים, כי יכול להיות שהוא יהודי. הגמרא, למה? אמאי, החנמי, נגיד, תלוי באיזה יום הוא נגח אותו. למה? ביום של רבו, שילך לרבו. אם הוא נגח אותו ביום של רבו, שלם את כל הכסף לרבו. ואם זה ביום של עצמו, שכל הכסף ילך לעצמו. הגמרא, שני אחר, פה זה מקרה אחר. תקקל יקרנה, פה הלך העבד לגמרי. אז כשהעבד מת לגמרי, אז שני הצדדים מופסדים, גם הצד הבן חורין שלו וגם הצד הכנעני שבו. לגמרא, איך ידע מי באיזה מקרה לא קקל יקרנה? הגון שיקעו על ידו וצמתה ידו, יש לו איזה בעיה רפואית קשה, אבל היא תחזור, זה סופה לחזור. טוב, אז אנחנו נכנסים כבר לדיני תשלומי נזיקין, אומרת הגמרא, זה לא כך פשוט. הניחה לאביי, אביי אומר שאם אדם נתן מכה לחבר שלו, סתם אדם, לא שור, אדם נתן מכה לחבר שלו וגרם לו לנזק זמני, אז הוא נותן לו שני תשלומים. נותן לו שבט גדולה, שבט גדולה זה השווי הכספי שלו אובייקטיבי שב ירד בגלל הנזק הזה, ושבט קטנה, הימים שהוא בגלל לא הולך לעבודה כי הוא צריך ללכת לרופא. אז אני מבין שיש פה שני תשלומים. אז אותו דבר נגיד גם בשור. שור אמנם הוא לא משלם שבט קטנה, אבל נזק הוא צריך לשלם. אז גם פה הנה ישלם נזק. אז השאלה תהיה במקרה הזה, האם זה יהיה היום של רבו או היום שלו, והשור, בעל השור יצטרך לשלם את המימד של הנזק, לא את הפיצוי על העבודה, כי שור לא משלם פיצויי עבודה, רק בן אדם, אבל הבעל השור צריך לשלם את הנזק. למי הוא ישלם? תלוי באיזה יום השור נגח. אבל לכאורה לרבה, רבה אומר שאם אדם מזיק את חברו נזק כזה שהוא הפיך, שהוא חוזר חזרה, אינו נותן לו אלא שבטו שבכל יום ויום, הוא רק משלם לו פיצויי ימי עבודה שהוא לא הולך לעבודה. ושור, פה מדובר עכשיו על שור שנגח, שור לא משלם פיצויים על עבודה, שור אינו משלם אלא רק נזק. אז איזה מקרה יש, או שואלת הגמרא לפי רבה, שעל זה אמרנו שהשאלה באיזה יום הוא נגח? הרי אם הוא הרג את העבד אמרנו חצי חצי, ואם הוא משלם זה נזק שחוזר שהוא אף, אז אין תשלומי נזק, יש רק תשלומי פיצויי עבודה. פיצויי עבודה שור לא משלם בכלל. אמרה, יש אפשרות. היא בהתאמה, באמת צריך לשנות את הברייתא ולמחוק שור, ולא כתוב בשור. לתקן ולכתוב שעיקר הוא אדם, למחוק לא נגח שור אלא עיקר הוא אדם, ואז הוא צריך לשלם שבט על העבודה, ואז זה משתלב תלוי באיזה, מי, באיזה יום עיקר אותו אותו בן אדם. מי בא איתי מה? הרי זה לא ברייטה, שואלת הגמרא, זה בכלל לא ברייטה, זה מיימרה, זה לא כתוב פה ברייטה, לא תנו רבנן, זה המורה אחד אמר. טוב, רבה מותר לו לחלוק על מיימרה, מיימרה לרבה לא סביר עלי, נקודה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יעזור דברו. היבה אלו, מעוקב גט שחרור, עבד שהאדון שלו הפקיר אותו או הקדיש אותו, או עבד שהוא חציו בן חורין והוא אמור לקבל גט שחרור, ובעודו מחכה לגט שחרור, מבחינה ממונית הוא כבר חצי רגל בחוץ, אבל עדיין צריך גט שחרור, ובא שור ונגח אותו והרג אותו, וצריך לשלם 30 כסף. למי משלמים? יש לו כנס או אין לו כנס? האם הוא נחשב עדיין של האדון? כסף שקולים שקולים תן לאדונו אמר רחמנה, אולי זה כבר לא אדון, הוא כבר הפקיר אותו, הוא חייב לשחרר אותו. או דילמה, כיוון שמחוסר גט שחרור, עדיין זה אדון, אדון קרין אלבי. תשמע, עמית מי שחציו עבד חציו בן חורין, נותן חצי כנס לרבו וחצי כופר ליורשיו. מיילה, מדובר כמשנה אחרונה, זאת אומרת שאנחנו חייבים, מחייבים את האדון לשחרר אותו, כדעת בית שמאי, שבית שמאי אומרים אין דבר כזה להשאיר עבד ככה ככה, חייבים לשחרר אותו, ואתה רואה שלמרות שחייבים לשחרר אותו, האדון מקבל חצי כנס, זאת אומרת שהוא עדיין שייך לאדון. הגמרא לא, אולי הברייתא הזאת כמשנה ראשונה, זאת אומרת לפני שתקנו בית הלל ובית שמאי שחייבים לשחרר, אז באמת המעמד שלו הוא שהוא חצי עבד, באמת חצי בן חורין, ולכן במצב הזה אין כפייה לשחרר, אז הוא אדון לכל דבר ועניין, מכיוון שהוא אדון שלו צריך לקבל כסף. כן, ודאי, רק נעני, אנחנו רק נעני. אם הוא חצי יהודי הוא התחתן עם שפחה, הם מתגיירים יחד איתו. הם יכולים להתגייר, הם יכולים לעשות גיור. לא, זאת אומרת הם לא יהיו יורשים. הנה הגמרא תשאל את זה, אנחנו נעסק בזה עוד מעט.
הרב, זה
סתם
שיתוף השם
בין
מי שחציו, מי שחציו, פעם אחת מי שחציו
אתה
אומר הוא חצי שחרר אותו.
אתה צודק, עוד מעט נשאל את זה, עוד מעט הגמרא תעסוק בזה. מה?
פעם אחת מי שחציו זה שהוא חצי שחרר אותו, ועדיין ופעם אחת חציו זה שהוא חצי וחצי, כלומר ש...
נושאות שהוא חצי חצי.
פעם אחת אמרנו שחציו, שיום לזה ויום לזה, אז הוא חצי בן חורין.
כן.
פעם אחת שהוא כמעט חצי משוחרר, אבל זה סתם שיתוף השם, זה לא אותו מקרה.
כן, אבל אנחנו רוצים לדון על העיקרון, שאדם שהוא...
זה לא אותו דבר, אם מישהו יום לזה ויום לזה.
אפשר לחלק.
או שהוא חצי משוחרר.
אפשר לחלק.
סתם שיתוף השם.
תשמע, הפיל את שינו. יש לנו דין שאם האדון הפיל את השן של העבד, הוא יוצא לחירות. הוא נקרא יוצא בשן, יוצא בעין. אז ברגע שהוא הפיל לו את השן או סימא את עינו, יוצא לחירות, יוצא בשינו ונותן דמי עינו, צריך לשלם לו את הכסף. והיא אמרת יש לו כנס וכנס לרבו. אם אתה אומר שהעבד הזה שהוא פה, הוא חייב לשחרר אותו, זאת אומרת יש פה מישהו שהוא חייב לשחרר אותו, נכון? ואתה אומר שאם ינגח אותו עכשיו שור לפני שהוא האדון הספיק לתת לו עבד, אתה אומר שהכנס לרבו, אז זה לא הגיוני. אשתחב לבאחריני יבלי לרבי, אם מישהו יזיק לעבד, מי מקבל את הכסף? האדון. הוא חבל בעצמו, אז הוא צריך לשלם לו, חבל בגופי יבלי לדידי, זה לא הגיוני. אתה אומר יש פה עבד שחייבי לשחרר אותו, כן? אז הוא בעצם נגיד שהוא כאילו כבר לא שייך לאדון. אז אם הוא כבר לא שייך לאדון, אז מה פתאום אם אנשים אחרים מזיקים לו, הכסף הולך לאדון? הרי אתה אומר שאפילו האדון צריך לפצות את העבד. וכמרה דילמה כמאן דאמר אינו צריך. אולי באמת הברייתא הזאת היא תהיה מתאימה לשיטה שלא צריך לשלם. אם מישהו מה בהזיק את העבד, לא צריך לשלם לה. דתניה, כתוב בכולן, סליחה, האם צריך גט שחרור או לא? האם צריך וחייבים את האדון לתת גט שחרור? בכולן העבד יוצא לחירות, בשן ועין יוצא לחירות. השאלה אם צריך גט. לפי רבי ישמעאל צריך גט שחרור מרבו. רבי מאיר אומר, לא, הוא יוצא אוטומטית, הוא לא צריך גט שחרור מרבו. אז הוא הפך להיות יהודי מיד, ולכן האדון משלם לו כסף. רבי אליעזר אומר, צריך גט שחרור. מה?
אז למה הם אחרים חבלו בו, זה הולך לרבו?
לא, אז באמת הוא הולך לעצמו לפי זה. לפי זה הוא אוטומטית, הוא באמת לא צריך גט שחרור, הוא יהודי מיד, כל הכסף הולך אליו, רק גם מאחרים, גם מרבו. מחלוקת גדולה בין התנאים, רבי טרפון אומר, לא צריך, רבי קיימן אומר, צריך. המכריעים לפני חכמים אומרים, נראים דברי רבי טרפון בשן ועין, שהתורה במפורש אמרה שן ועין יוצאים לחירות, זה חתכת לא. דבר רבי עקיבא שאומר שצריך גט שחרור בשאר איברים, שזה לא מפורש בתורה, אלא זה לומדים חכמים. הועיל וזה כנס חכמים, שואלת הגמרא, זה לא כנס חכמים? זה לא כנס, זה אקראי כדרשינן, זה פסוקים במסכת קידושין שהתורה דורשת, שזה לא רק שן ועין אלא גם שאר איברים, אלא הם הועיל ומדרש חכמים, זה לא מפרש ממש בתורה. אז אם כן, יש לנו סברה מאוד מעניינת לחלק בתוך דאורייתא בין דבר שמפורש בפסוקים לבין מה שנלמד מדרשה. מה שמפורש בפסוקים הוא יוצא אוטומטית לחירות, ומה שלא מפורש בפסוקים אז הוא צריך גט שחרור. קיבלו עוד שאלה לגבי מעוקב גט שחרור. יש לנו עבד שהוא חצי עבד חצי בן חורין וכדומה, והוא ממתין לגט. האם בינתיים, אם האדון שלו כהן, האם הוא יכול לאכול בתרומה בינתיים? עד שהוא יקבל את הגט. הוא חייב להשתחרר. הוא בדרך החוצה כבר. אבל עוד לא קיבל את הגט. הוא יכול לאכול בתרומה או לא יכול בתרומה? קניין כספו, אמר רחמנה, של הכהן אוכל בתרומה. ואיליו, קניין כספו? הוא כבר לא קניין כספו? עוד אילמה, כיוון שמחוסר גט שחרור, הוא מוגדר עדיין קניין כספו. קרין אין בי. תשמע. דרב, דמה רב משרשיה. כהנת שנתערב לדה בבלת שפחתה. הייתה טרגדיה, גם האישה שהיא כהנת והשפחה שלה ילדו ביחד, והמיילדת ילדה את שתיהם ולא שמה לב מי התינוק של מי, ועכשיו יש פה שני תינוקות שלא יודעים מי כהן ומי עבד. מה עושים? הרי אלו שניהם יכולים לאכול בתרומה, כי או שאתה כהן או שאתה עבד כהן, וחולקים חלק אחד על הגורן, הולכים ביחד לגורן, אסור להם לבוא לבד, כל אחד הם צריכים לבוא ביחד. טוב, והם גדולים, מה הם עושים כשהם גדולים? אז הם משחררים אחד את השני, משחררים זה את זה, כל אחד נותן לשני גט שחרור, ועכשיו הם שניהם יהודים טובים. הגמרא, מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים שהם אוכלים תרומה, למרות שבעתיד הם ייתנו גט, זאת אומרת הם מעוכבי גט, הם מיועדי גט, ברור שהם יגיעו אל הגט הזה, הם כבר בינתיים יכולים לאכול בתרומה. הנה לך שעבד כנעני שברור שהוא הולך לקראת גט יכול לאכול תרומה. הגמרא, זה לא דומה, אחי אשתא, אתה הצורך בגט הוא רק בגלל ספק. אם נאמר יבוא אליהו ויגיד, אני יודע זה הכהן זה העבד, ואחד מנו עבד, ודאי זה עבד, ודאי קניין כספו. זה לא שהוא לא קניין כספו, רק אנחנו לא יודעים מי זה. פה יש לנו עבד שהתורה חייבה לשחרר אותו, זה לא בגלל ספק במציאות, אז אולי נגיד שהוא לא נחשב עבד, הוא כבר ברור שהאדון חייב לשחרר אותו, זה לא בקניין כספו הוא כלל? ספק. היבה אלו עוד ספק. עבד שמחרו רבו לעניין כנס. יש לאדון עבד, והעבד הזה יש בו המון מרכיבים. אומר האדון, תראה, אם העבד ינגח אותו שור, אני יכול להרוויח עליו 30 שקלים. הרווח הזה שהוא אופציה, יש פה אופציה. אופציה שהעבד הזה אולי ינגח אותו שור ו-30 שקלים. האופציה הזאת אני רוצה למכור אותה. אפשר למכור אופציות, אז אני מוכר אופציה כזאת למישהו. את האחוז הזה, את ההסתברות הזאת, אני מוכר למישהו. כמה אני מוכר במשהו, אדם מנסה לעשות מזה משהו, להרוויח מזה כסף. מכור או אינו מכור? יש דבר כזה או אין דבר כזה? תיבאי לרבי מאיר, תיבאי לרבנן, תיבאי לרבי מאיר, עד כאן לא כמה רבי מאיר, אדם מקנה דבר שלא בא, זה דבר שהוא אופציה, זה דבר שלא נמצא, זה אפשרות. האם אפשר לבקור אפשרות עתידית? אולי, או כל מה שאפשר זה רק כמו פירות שיבואו. נגיד, אני יכול למכור היום את הפירות שיגדלו לי בקיץ. זה אופציה שרואים אותה, זה טבעי שיהיה לי פירות בקיץ בשדה. אבידה דעתו. אבל אחר, זה דבר, זה אופציה מאוד רחוקה. מי יאמר, מי יאמר שינגח אותו עבד? ואם תמצא לומר דמינגח, מי אמר שהוא ישלם? זה הכל אפשרויות. דילמה, אולי רבי מאיר מודה, שאדם לא יכול למכור דבר עתידי שהוא לא נמצא פה, שאין לו שום אחיזה במציאות. תיבאי לרבנן אולי. עד כאן לא קם רבנן, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. כגון פירות דקל, הפירות לא נמצאים. אשתם יעלתנו. אבל אחר פה, אמנם זה האופציה היא רחוקה, אבל יש לי פה את העבד ואת השור. היי כאי שור, ביי כאי עבד. כל הנתונים נמצאים. מהי? אמר רבי אבא תשמע, בוא נראה. יליד בית, כתוב שעבד שנולד לשפחה כנעני, גם הוא אוכל תרומה. הוא נולד בבית של הכהן, הוא עבד כהן, הילד הזה הוא אוכל תרומה. מה זה מוד לומר? אם קניין כסף אוכל, אז מה, למה לא יליד בית? לא כל שכן, הוא כבר מלידה של הכהן, למה התורה צריכה להגיד את זה? ברור שהוא אוכל תרומה. אילו כן, הייתי אומר, מה קניין כסף? שיש בו שווה כסף, אוכל. הייתי אומר, דווקא אם הוא שווה, אז הוא אוכל. או יליד בית, נגיד דווקא ילד שנולד והוא שווה כסף. מניין שפי שאינו שווה כלום? רש"י, אם הוא נהיה, אני יודע, נכה, קשה מאוד, הוא לא שווה שום דבר, העבד הזה. האם גם כן אנחנו ניתן לו לאכול תרומה? תמוד נאמר, כן, יליד בית. כל מי שנמצא בבית של הכהן, אוכל תרומה, מכל מקום. טוב. עדיין אני אומר, יליד בית, אז אולי רק ילד שנולד להיות עבד אצל הכהן, אז יום לימודים כרגיל היום. אוכל קניין כסף שיש בו שווה כסף אוכל, אין בו שווה כסף אין לו אוכל. אולי נאמר שיהיה ילד בסדר, אבל אם אני קניתי עבד ופתאום קרה לו איזה משהו נורא, הוא חולה מאוד והוא לא שווה לי כלום, אולי נגיד שהוא לא יאכל תרומה, אתה אומר כי ניגנס פה ביליד ביתו. מה יליד בית? אף על פי שלא שווה כלום אוכל, אף קניין כספו, אף על פי שאינו שווה כלום, אוכל. ויסד כדעתך, אם תאמר שעבד שמחברו לו כנס הוא מכור, מי כעבדה דלומז בין לכנס, איך אתה אומר שיש עבד שלא שווה כלום? הברייתא פה אומרת שיש מצב כזה של עבד שלא שווה כלום. הרי לכאורה אין דבר כזה. כל עבד יש לו את האופציה שניגח אותו שור וישלם 30 שקלים. האופציה הזאת היא שווה משהו. אני יכול למכור אותה. זה השאלה, זה בדיוק השאלה. אמרנו שדע, אז זה הספק, אז הגמרא מספקת. את הגמרא, אין, יש מצב כזה. איקה עבד טרפה. עבד טרפה זה עבד שהולך למות, אז באמת לא ישלמו עליו 30 שקלים גם. וזה עבד כזה שהוא גוסס, הוא הולך למות, אז גם אם ינגח אותו שור, לא ישלם עליו 30 שקלים, כי הוא בן מוות. את הגמרא, ואחזי למקם קמא, בסרט רפא, הוא יכול להגיש לאדון קוסטה. זאת אומרת, גם קוסטה הוא לא יכול להגיש. הוא מנובל, הוא מוקש שכין, הוא חולה בכל הגוף שלו בשכין, אף אחד לא רוצה לראות אותו. נקודה. איבאילו, מי שחציו עבד לחציו בן חורין, שהוא עוד לא קיבל גט שחרור, והוא קידש יהודיה, קידש בת חורין. מהו? האם הקידוש נתפסו? אם נמצא לומר, בן ישראל בא לבת ישראל, במסכת קידושין כתוב שהוא אמר לה התקשתי לחצי, קודשת לחצי שלי, היא מקודשת. למה? כי חזיה לכולה, היא ראויה להיות לכולו, אבל פה היא לא חזיה לכולה, היא לא יכולה להיות ראויה, הוא חצי עבד. אם נמצא לומר בן ישראל שמקדש חצי אישה, הגמרא בקידושין אומרת שאינה מקודשת, כי הוא שיער בקניינו, הוא לא קנה את כל האישה. אבל פה העבד לא שיער, הוא קידש את כולה, לא שיער בקניינו. מי תשמע, אמרנו שמי שהמית המית מי שחציו וחציו בן חורין, השור המית אותו, נותן חצי כנס לרבו וחצי כופר ליורשיו. ואם אתה אומר שאין דבר כזה קידושין, אם לאו קידושין, אז הוא לא התחתן עם אישה יהודיה. אם הוא לא התחתן עם אישה יהודיה, מה ששאלת, אז מנה איפה יש לו יורשים? אין לו יורשים. אמר רב דה בר אבא, כשעשאות טרפה, ומה יורשיו? נפשי. יורשים לא הכוונה ילדים, הוא עצמו. בא השור, נגח אותו, וברור שעוד יומיים הולך למות. כל הרופאים אומרים זה רק עניין של זמן, עוד מעט הולך למות. אז הוא אומר, תביא לי את הכסף בינתיים, אני בן כה הולך למות, לפחות שיהיה לי כסף ביומיים האלו, אני אעשה עם זה משהו. אמר רבא, שתי תשובות בדבר, זה לא נראה לי התשובה הזאת. אחד, הכתוב יורשיו, אתה אומר יורשיו, זה לא יורשיו, זה הוא בעצמו. ועוד זה כופר, וכופר לא משלמים, אומר יש לקיש, אין משתלם אלא רק לאחר מיטה, לא משלמים כופר לפני המיטה. אלא מה רבא, באמת הבן אדם הזה תקוע, היה ראוי שהוא ישלמו ליורשים, אבל אין לו יורשים. באמת הבן אדם הזה, העבד הזה, אין לו יורשים, כמו שאמרת, וכיוון שאין לו יורשים, אז הנה הוכחנו ש כן, אין לו אפשרות להתחתן עם יהודיה. אמר רבא, כשם שברור לנו שאדם מקדש חצי אישה היא לא מקודשת, כך אם חציה שפחה וחציה בן חורין שנתקדשה, גם כן אין קידושי הקידושים. דרש רב ברח אונה, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה שפחה ויצר בן חורין שנתקדשה אינה מקודשת. אומר לו חיסדא, זה לא דומה. אתה משיער בקניינו, אישה יהודיה רגילה שקידשת חצי, אז חסר קניין. אבל פה אחה, עשיתי כל מה שאני יכול, את כל הבן חורין קידשתי, לא שיער בקניינו. הדר הוא כאם רבא בר אבונה אמורה עלי, העמיד מתורגמן וחזר לדרוש דרשה. המכשלה הזאת תחת ידיך, טעיתי. יש פסוק, המכשלה הזאת תחת ידך, פסוק בישעיהו, עשיתי טעות ואני עכשיו חוזר בי. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. אדם לא מבין את התורה אלא אם כן אתה טועה, ואז מביישים אותך, כך אומר רשי, אתה מתבייש, ואז אתה חייב לבדוק עוד פעם בספרים, לבדוק את עצמך ולברר, וגם אני נכשלתי, זה גרם לי בושה וביררתי מחדש, וככה מתקדמים בחיים. אף על פי שאמרו המקדש חצי שנה מקודשת, שצייה שפחה ויצריה נוכלין שנקדשה כן קידושי הקידושים, מה הייתה? מה? אתה משיער בכינו, אחה לא שיער בכינו, הוא קידש את כל מה שהוא יכול לקדש. אמר רב ששת, אני חולק, כשם שמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך צייה שפחה ויצריה נוכלין שנקדשה אין קידושי הקידושים. ואם לחשך האדם לומר רגע אחד, הרי למה אתה אומר שאין קידושי הקידושים? הרי זה לכאורה בדיוק פרשת שפחה חרופה שמופיעה בתורה. איזה שפחה חרופה שעליה דיברה התורה? אישה שחציה שפחה וחציה בן חורין, שמיורסת מקודשת לעבד עברי. הנה יש דבר כקידושין למישהי שהיא חצי שפחה, על מבט יתרוסי. אמר לו רק אצל רבי ישמעאל, יסביר לך רבי ישמעאל, שמדובר בשפחה כנענית שמיורסת לעבד עברי, בשפחה כנענית בת את רוסי, וכי שפחה כנענית אפשר להרס אותה, הרי היא גויה. אלא מה התלחלם אמר? מאורסת, הכוונה מיוחדת. לפי התורה העבד, העבד העברי יכול לבוא על שפחה כנענית, מותר לו. האדון של העבד העברי אומר לו, קח שפחה כנענית, אין קידושין, ייתן לו, מיוחדת לו, זה כאילו האישה שלו, זה לא משהו, רק לעניין ילדים, זה לא אשתו ממש, רב, זה רק עבד העברי מותר לו. ליהודי רגיל אסור לו לבוא על שפחה כנענית, היא גויה. לעבד עברי מותר לבוא על שפחה גויה, כי זה חלק מהעבדות שלו, הוא גורם לזה שיהיו ילדים עכשיו לאדון דרך השפחה הזאת. מה? כן, נכון. אך הנמי, מה היא מאורסת? מיוחדת. אז אותו דבר גם כאן, מה שכתוב בשפחה, חצי שפחה וחצי בן חורין, שפחה חרופה, זה לא שהייתה מקודשת, לעבד עברי, הייתה מיוחדת לעבד עברי, ולכן יש לה קצת מעמד שהיא קצת כאילו טיפה יהודיה במעמד שלה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה